Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אם הייתם פעם בניו יורק סיטי, ודאי שמתם לב שמדובר בחתיכת עיר. לא רק שמדובר בעיר המאוכלסת ביותר בארצות הברית, עם כמעט 8.5 מיליון תושבים, העיר היא ג'ונגל של בניינים, רבי קומות וגורדי שחקים. אתם מכירים את קו הרקיע הכל כך מפורסם של העיר שהשתנה לאורך ההיסטוריה אין ספור פעמים. העיר היא ביתם של כמה מהמבנים המונומנטליים ביותר שידעה האנושות, כמו בניין האמפייר סטייט, בניין פלט איירון, בניין קרייזלר, אתר מגדלי התאומים ומגדל החירות שנבנה שם. אבל אם יש בניין אחד מתוך כמעט מיליון בניינים בניו יורק, או מתוך כמעט 50,000 הבניינים רק במנהטן, לכו לרחוב רוקפלר מספר 30 ואל בניין אחד שנקרא בניין קומקאסט. מה כל כך מעניין בבניין הזה? היום הוא יותר ידוע כרוקפלר פלאזה 30, בעבר הוא נקרא בניין ג'נרל אלקטריק ובניין RCA, אבל גורד השחקים הזה על 69 הקומות שלו ו-260 המטרים שלו, נכנס להיסטוריה לא רק בשל הנוכחות שלו, אלא בשל ארוחת צהריים אחת שתועדה בזמן הבנייה שלו. והתמונה הזאת, האיקונית, שנכנסה להיסטוריה האמריקנית ולהיסטוריה של העולם, התמונה הזאת שהפכה לסמל הנחישות האמריקנית, התעוזה והיוזמה הניו יורקית, התמונה הזאת הייתה תרגיל קטן ביחסי ציבור גדולים. היי, אני רן מנהר ואתם על עושים מנהר. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על תמונה אחת שעשתה היסטוריה, על האנשים שמופיעים בה, על האנשים שלא נראים בה, על האירועים שהובילו לצילומה, והכל מזווית שעוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל הפסקת הצהריים של 11 הפועלים שהתיישבו כאילו בטבעיות על קורת פלדה רבע קילומטר מעל ניו יורק. וכרגיל, ממש לקראת סוף הפרק, עוד רמז לחידה שלנו עבורכם. בואו נחזור אל סוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, 1928. אחת האמירות המפורסמות על העיר ניו יורק היא שהדבר היחיד שקבוע בה זה השינוי התמידי. שנות ה-20 הרועמות נגמרו בצניחה של הבורסה ובשפל כלכלי שטלטל את אמריקה ואת הבירה הכלכלית שלה. סוף שנות ה-20 בניו יורק היו שנים קשות. נוסף על הברדק הפיננסי, 6 מיליון תושבי העיר אספו את השברים של השפעת הספרדית שגבתה את חייהם של 30,000 איש, והם גם היו צריכים להתמודד עם שחפת, סיבת המוות החמישית בשכיחותה שקטלה 4,500 ניו יורקרים בשנה. אבל למרות התמונה העגומה הזאת, המהפכה התעשייתית שהחלה במאה ה-19 סיפקה לאמריקנים שפע של מוצרים חדשים, מעמד הביניים החל במסע רכישות חסר תקדים, ויותר מחצי מיליון כלי רכב חדשים הצטרפו לרחובות העיר ניו יורק. גם האבטלה בעיר ירדה מתחת ל-7% וההכנסה לאדם גדלה ב-30% באותה תקופה. כחלק מהפריחה הזאת, העיר עצמה החלה בשורה של שינויים ומתיחות פנים לרובעים השונים. אחד מהם היה אזור המידטאון במנהטן.
זה היה אזור לא מכובד, אם נקרא לזה ככה.
זוהי דוקטור רוני רגב, מהחוג להיסטוריה בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית.
זאת אומרת, היו שם בשנים מסוימות במידטאון קצת יותר נמוך, ברחובות 20-30, היו מפעלים, אזורי תעשייה חדשים של כל המאגרים שזרמו לעיר, שעבדו בהם מתפרות ודברים כאלה, עיבוד של חומרי גלם, לא מפעלים גדולים, אבל מפעלים של בתוך העיר. ואני חושבת שבאזור של רחובות 50-60, איפה שיקום הרוקפלר סנטר, לפחות בחלק מזה היה המון שעשועים ובידור למעמד הפועלים, שזה אומר מסבעות, זה אומר בתי זונות, כאילו brothels, ודברים בסגנון הזה. לקראת הבנייה, זה גם אחרי שמעבירים את החוק של האיסור על שתייה, prohibition, בסוף שנות ה-10, אז הרבה מהמסבעות לפחות צריכות להיות, להפוך להיות נסתרות, וצומח, זה לא רק שם, זה גם בדאונטאון ובעוד אזורים, ז'אנר שנקרא speak easies, שזה בעצם מקומות שמחביאים את היותם בר או מקום שמוכר אלכוהול, ומוכרים את הכל מוכרים אלכוהול בכוסות קפה, או שמסתירים את הכל בסקיות נייר, והכניסה היא סודית, או לפעמים מאחורי עסקים שהם פייק, כן, מספרה שמאחוריה יש מסבעה. אז היו שם דברים כאלה, אבל אני חושבת שזה גם היה אזור מגורים בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, גרו שם אנשים, מן הסתם לא אנשים עשירים.
אחד מתושבי העיר ואחד מהאנשים שתרמו רבות להתחדשות המידטאון נולד בכלל במדינה אחרת, ג'ורג'יה. קראו לו אייבי לי והוא היה יחצן. טוב, המילה יחצן לא ממש עושה חסד עם האיש הזה. לי הוא בעצם אבי יחסי הציבור בכל מה שקשור בניהול משברים בתקשורת המודרנית. הוא החל את דרכו המקצועית כעיתונאי, אז הוא הכיר את עולם התקשורת מבפנים. הוא התקדם משם לפרסום. כל כך התקדם שבשנת 1904 הוא הריץ לנשיאות את אלטון פארקר רק כדי שזה יפסיד לתיאודור רוזוולט. הניסיון הזה הוביל אותו לחבור לג'ורג' פארקר, ויחד השניים הקימו את חברת יחסי הציבור השלישית במדינה, פארקר אנד לי, שהתהדרה בדיוק, אותנטיות ועניין, אבל שרדה רק 4 שנים. במהלך מלחמת העולם הראשונה היה לי מנהל הפרסום של ארגון הצלב האדום האמריקני, ואתם כבר יכולים להבין שכמומחה ביחסי ציבור, שמו של לי היה ידוע. גם ג'ון דיווידסון רוקפלר ג'וניור הכיר אותו. רוקפלר ג'וניור, אחד מעשירי העיר, נרתם למשימת ההתחדשות העירונית של מידטאון מנהטן. אז אם הוא היה ג'וניור, אתם ודאי חושבים, איפשהו בעולם היה גם ג'ון דיווידסון רוקפלר סיניור. ואתם צודקים. ג'וניור היה בנו יחידו של ג'ון דיווידסון רוקפלר, אחד ממייסדי חברת הנפט סטנדרט אויל. בטוח שמעתם על נפט. כמו היום, גם לפני 100 שנה, היה מדובר במשאב יקר, ולא סתם הוא נקרא הזהב השחור. וכיוון שכך, רוקפלר היה איש עשיר מאוד. ממש, ממש, מאוד הרבה עשיר. למען האמת, הוא היה האמריקני הראשון שהפך למיליארדר, ואחד האמריקנים העשירים ביותר אי פעם. למעשה, הוא אחד האנשים העשירים ביותר בהיסטוריה המודרנית.
הוא באמת אחד מאבות התעשייה של המהפכה, זאת אומרת, המהפכה התעשייתית המאוחרת בארצות הברית, זאת של סוף המאה ה-19, שנשענה על משאבי טבע גדולים כמו פחם, נפט, ברזל ודברים כאלה, ובאמת האימפריה מבוססת בעיקר על נפט, על באמת חברת סטנדרד אויל, אבל הם מן הסתם מתרחבים לעסקים מעבר לזה. הוא עשה הון מעסקי הנפט ועסקים נוספים, וההון הזה מן הסתם היה גם קשור במה שהיום נקרא לו ניצול עובדים. זאת אומרת, העסקה של המון המון עובדים לא מאוגדים בשכר מאוד נמוך, והשקעה של הכסף הזה בהתרחבות התעשייה, וככה הוא באמת בנה את ההון שלו, וזה באמת הוא ואנשים כמו קרנגי הם הסממנים המובהקים של המהפכה התעשייתית בארצות הברית, והוא באמת היה אחד ממש 5 האנשים הכי עשירים באמריקה בכל התקופה. זו גם משפחה שהייתה מאוד מאוד מעורבת פוליטית ומשולבת פוליטית במפלגה הרפובליקאית בעיקר, זאת אומרת זה לא מפתיע אותי שהוא התחבר עם יועץ תדמית שקידם מועמדים שרצו נגד רוזוולט, כן, מועמדים רפובליקאים.
בשנת 1914, משפחת רוקפלר שכרה את שירותיו של לי כדי לייצג אותה ואת חברת הנפט שלה על מנת לצחצח את התדמית המשפחתית. עם כל כך הרבה כסף, רוקפלר היה לא רק אל עסקים, אלא גם נדבן גדול. וככזה, גם הבן שלו הלך בעקבותיו. ההתחדשות העירונית ברוב המידטאון בניו יורק הייתה בדיוק ההזדמנות שחיכה לה כדי להוביל פרויקט רחב ממדים בתפוח הגדול. בשנת 1926 החלה המטרופוליטן אופרה של ניו יורק לחפש אתר כדי לבנות את בית האופרה החדש שלה. כיוון שלא היה להם כל כך הרבה כסף, נאלצו הקודקודים של האופרה לגייס משקיעים. וכדי לעשות את זה, הם היו צריכים להציג בפניהם תוכניות. רעיונות וכוונה זה יפה, אבל אם אין משהו על הנייר, זה לא שווה כלום. בתחילת 1928 ישב האדריכל בנג'מין מוריס והכין סרטוטים עבור בית אופרה ומתחם קניות ובילוי מסביבו. כאמור, זה היה יקר, והאופרה הייתה צריכה מימון. מה עושים? מה שעושים בדרך כלל במקרים כאלה. ארוחת ערב עם משקיעים פוטנציאליים, בה הוצג הפרויקט. בין הסועדים היה גם היחצן, אייבי לי. עכשיו, אולי אתם נוטים לקחת את הג'וב הזה בקלות ראש, אז אני אנסח את המשפט הזה מחדש. אייבי לי היה יועץ יחסי ציבור, ולא סתם יועץ, יועץ יחסי הציבור של משפחת רוקפלר. כמו הלקוח הגדול שלו, משפחת רוקפלר, גם לי היה נדבן גדול, וחלק נכבד מהתדמית הציבורית שלו נבנה על הפעילות החינמית שלו. לאחר אותה ארוחת ערב בה נחשף לתוכניות של בית האופרה החדש, הוא סיפר על כך לרוקפלר ג'וניור. מעניין, חשב רוקפלר, אבל לא מספיק מעניין. כדי שיהיה ניתן לשקול את הרעיון הזה ברצינות, צריך לעשות כמה בדיקות. למשל, לבדוק עם מהנדסים, האם זה כדאי או ישים. ואחרי שהבדיקה הזו נעשתה, שינויים קלים הוכנסו בתוכניות. במקום מתחם קניות ובילוי, יוקמו סביב בית האופרה בנייני משרדים, חנויות, בנייני דירות ובתי מלון. אם כבר משקיעים, אז שההשקעה תשתלם, לא? האתר הנבחר היה קרקע בבעלות אוניברסיטת קולמביה, וממש ביום האחרון של שנת 1928 נחתם חוזה החכירה למשך 87 שנים. אגב, בשנת 1985 נמכרה הקרקע סופית לחברת מרכז רוקפלר. במקביל לחתימת החוזה, הוקם תאגיד מטרופוליטן סקואר כדי לפקח על הבנייה. נשמע שהכל מתנהל כשורה, פחות או יותר, רק שהמטרופוליטן אופרה לא ממש רצתה להתחייב לפרויקט, כי הם עדיין לא היו בטוחים שיש להם מספיק כסף למהלך. לאחר מסע ומתן, הצעות לשינויים של התוכניות ועוד קצת משיכות והורדות ידיים, וממש כשנראה שהעסק תקוע וזה לא יקרה והכל הכי גרוע שאפשר, בדיוק אז הבורסה נפלה.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
אחרי עשור שמכנים אותו The Roaring Twenties, שנות ה-20 העליזות, שהיה נדמה באמת שיש פריחה כלכלית מאוד גדולה, אנשים התעשרו, יש עלייה באמת תרבות צריכה, קונים רדיו, קונים מכשירי חשמל ראשונים, מכוניות, ויש איזשהו בום, פתאום באה נפילה. וזה כביכול נראה מפתיע, אבל בעצם כשמקלפים את השכבה של באמת יחסי ציבור, או שזה שבאמת הייתה איזושהי עלייה ברמת החיים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, בעצם הרבה מזה ישב על קרקע מאוד לא יציבה. ויש בעצם מבנה שלם של בנקים שהוא מאוד מאוד לא יציב, כמות מאוד מאוד גדולה של אשראי שאנשים לוקחים, זאת אומרת מין בועה גדולה של כסף שלא באמת קיים, חובות מאוד מאוד גדולים, בועות נדלן בין היתר בפלורידה אבל בעוד מקומות, וכמובן בועות של מניות והשקעות בבורסה. וכל מה שצריך זה בעצם רגע אחד שחברה אחת תתמוטט, או שיום אחד של מניות לא יהיה טוב, זה קורה באוקטובר 1929, ואז מתחיל מה שקוראים לו באנגלית run on the bank. אנשים פשוט נבהלים ומתחילים לבקש את הכסף שלהם חזרה, בין אם זה למכור מניות או לבקש את הכסף שלהם חזרה מבנקים, וזה תוך שנייה מוביל להתמוטטות כלכלית עצומה, כי כאמור יש פה מערכת שלמה שהיא מאוד רעועה ונשענת, מוסדות ראויים נשענים אחד על השני, בנקים, על בורסה, על אשראי. אז יש קודם כל נפילה של הבורסה עצמה שקורסת, ואז גם ממשיכה לא להתאושש, וזה די מהר מוביל לקריסה של בנקים, להפסקה של תעשיות ועבודה במפעלים, להבדלה וכהנה וכהנה, וזה מצב שאמת נמשך יותר מעשור, הוא בעצם ממשיך עד מלחמת העולם השנייה. יש תיקונים, יש הקלה, אבל בעצם זה המשבר הזה שקורה ב-1929, הוא משבר מאוד מאוד ארוך, שלוקח הרבה מאוד זמן לצאת ממנו.
המשבר הכלכלי היה הקש האחרון. האופרה לא הייתה מסוגלת לממן את המעבר לבית החדש, וכל התוכניות התבטלו. מאז נחתם החוזה עם אוניברסיטת קולומביה, חלפה שנה שלמה, וכלום לא קרה. וזמן, יודע כל רוקפלר, שווה כסף. מיד נולד רעיון חדש. בנייה של מתחם בידור שישמש את תאגיד הרדיו של אמריקה ואת החברות שמתחתיו. Radio Keith Orpheum, הידוע כ-RKO, וחברת השידור הלאומית שמוכרת גם כיום כ-NBC. בתאגיד הרדיו של אמריקה, ה-RCA, התלהבו מהרעיון. חלפו עוד 5 חודשים עד שנחתם החוזה מולם. האדריכל ריימונד הוד ישב לעבוד. אחת האופציות הייתה פירמידה עצומה על 3 גושי בניינים. כיוון אחר היה קומפלקס של גשרים ומעברים לכלי רכב. אפילו עלה הרעיון לפרק כמה רחובות ולבנות את כל המתחם כשכונת על עם טיילת. אבל זה היה יותר מדי. בסופו של דבר, הוא תכנן בניין בין 69 קומות ובגובה 260 מטר בסגנון ארט דקו, עם מעליות מהירות כמו בבניין האמפייר סטייט, והכי חשוב, עם הרבה מאוד משרדים ממוזגים, מצרך מאוד נדיר בימים ההם.
זה ממש יוצא דופן בתקופה הזאת, ממש יוצא דופן. מזגנים זה משהו שכן מתחיל לחלחל בשנים האלה, אבל לוקח עוד... עוד לפחות 10-15 שנה עד שזה נעשה נפוץ. זה באמת איזה עדות להשקעה מסיבית של כסף שהייתה פה. משרדים היו חד משמעית ללא מזגנים, אבל זאת אומרת שזה היה, אתה יודע, חם בקיץ, קר בחורף, זאת אומרת הייתה עסקה לא חשמלית. במקומות מול ניו יורק זה לפחות בשנים האלה פחות בעייתי, כי לא עד כדי כך חם שם, אבל זה בהחלט חידוש. מה שכן עם החידוש הזה זה שכשהוא מתרחב, זה מה שמאפשר לערים ומטרופולינים חדשים ומשמעותיים לקום לא רק בצפון ארצות הברית או בצפון מזרח, אלא גם במקומות כמו לוס אנג'לס, טקסס, וזה רק בגלל שהמזגנים התפשטו. ואפשר היה למזג מקומות שהם חמים בקיץ. אז בניו יורק זה חידוש מעניין, אבל אני תוהה כמה זה היה הכרחי, או זאת אומרת זה היה קוריוז.
עכשיו נשארו רק 2 דברים. אחד, להתחיל לבנות, אבל עוד רגע נגיע לזה. השני, חשוב לא פחות, לשווק את הפרויקט. וזה מתחיל בשם. איך קוראים לזה? רוקפלר סיטי היה כינוי שהסתובב לא מעט, וגם מטרופוליטן סקואר על שם התאגיד שמפקח על הבנייה, ובשלב הזה נקראו התוכניות רדיו סיטי. בכל זאת, תאגיד הרדיו היה הדייר המרכזי, אבל את הקופי המנצח נתן, כמה לא מפתיע, איש יחסי הציבור אייבי לי, רוקפלר סנטר.
מעבר לכביש יש כאילו, היה קיים כבר אז הקרנגי סנטר, שזה נראה לי בטח עוד אינסנטיב לרוקפלר לרכוש את האדמה ולבנות שם משהו. הוא בנה סנטר יותר גדול משל קרנגי.
העבודות החלו באמצע הקיץ של 1931. הם התקדמו בקצב מסחרר. מנהלי הפרויקט הזמינו כ150,000 טון של פלדה, זאת ההזמנה הגדולה ביותר בהיסטוריה, שבימים של שפל כלכלי סיפקה עבודה ל-8,000 איש. כשהגיעו קורות הפלדה, העבודות על שלד המבנה המרכזי החלו במרץ 1932. והפועלים פעלו. קומה ועוד קומה, ריתוך אחרי ריתוך ובורג אחרי בורג. גורד השחקים הלך והתרומם. בספטמבר הבניין כמעט עמד מוכן עם 64 קומות פלדה. עכשיו, ברור לכם שכל חדר וחדר במתחם כזה אדיר צריכים להיות מוזכרים, כן? וכדי לעשות את זה, חברת רוקפלר סנטר העסיקה יחצנים. ב-25 ביולי 1931, למשל, הוצג המתחם כפרויקט הבנייה הגדול ביותר שבוצע אי פעם על ידי הון פרטי. מנהל הפרסום הרשמי הראשון של הפרויקט היה, כמה לא מפתיע, לא אחר מאשר אייבי לי. כחלק ממסע הפרסום לקידום המחירות, היה צריך תמונה חזקה. ב-20 בספטמבר 1932, במהלך בניית הקומה האחרונה, נכחו באתר הבנייה העצום שלושה צלמים. אף אחד לא יודע מי, אבל אחד מהם הוזעק לצורך המשימה. מבין יותר מ-40 אלף האנשים שעמלו על הקמת מרכז רוקפלר, הצלם האלמוני אסף 11 פועלי פלדה לסדרה של צילומים. הוא תיעד אותם משחקים כדורגל, מחזיקים דגלים אמריקנים או מעמידים פנים שהם ישנים על קורת פלדה. באחד הסשנים הוא שלח אותם לשבת על קורת פלדה שתלויה באוויר ולשחק אותה כאילו הם אוכלים ארוחת צהריים בגובה 70 קומות באוויר. תחת הכותרת ארוחת צהריים על גורד שחקים, התמונה פורסמה לראשונה בניו יורק הראלד טריביון ב-2 באוקטובר 1932. היא הפכה לאחת התמונות האיקוניות ביותר בעולם, כשהיא מציגה את התגלמות רוחו של העובד האמריקני. היא עברה מיליוני שכפולים מאז וחיקויים, והיא אפילו הונצחה בפסל באורך 12 מטרים.
צריך לעשות פה הבדלה בין כל מיני סוגים של עובדים. עובדי פלדה הם מה שנקרא skilled workers, שאני לא כל כך יודעת איך אומרים את זה בעברית. אבל זה אומר שיש להם כישורי עבודה שהם יותר מורכבים. הם צריכים לעבור הכשרה אחד אצל השני. זה לא משהו שאפשר מחר לבוא למפעל ולקבל עבודה, כמו למשל במפעלי פורד או בהמסת פחם. העבודות האלה הן עבודות שיש להם, נגיד, יותר כבוד בהיררכיה של פועלים. כי באמת בגלל ההכשרה שזה נדרש, בגלל שזה עבודות שיש להם יותר היסטוריה באופן כללי, והם גם מאז סוף המאה ה-19 עובדי הפלדה הם חלק מארגון מקצועי שנקרא AFL, American Federation of Labor, שזה ארגון, עד כמה שארגוני עובדים אפשר לחשוב עליהם, הוא ארגון יחסית שמרני, במובן שהוא מאגד אך ורק עובדים כאלה skilled, שיש להם כישורים מורכבים יותר. הוא לא איגד בתוכו את אותם פועלים שעבדו בטח בסטנדרד אויל במכרות הנפט, כן? או במקומות, או במכרות פחם, או בתעשיית הרכב שהולכת וגדלה. וגם היו אנשים אחרים בטח שעבדו בבניין שהם לא היו סוג כזה של פועלים. וזה האמת לא כל כך מפתיע אותי שהפועלים שנבחרו לסדרת הצילומים הזאת היא עובדי פלדה, שמן הסתם גם שולם להם, זאת אומרת השכר שלהם היה מעט יותר גבוה, והם גם באמת היו מן הסתם יותר משכילים. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל אני מהמרת שיש אחוז נמוך יותר של מאגרים באיגוד הזה. בטוח יש מאגרים, אבל אחוז הרבה יותר נמוך מאשר פועלי בניין פשוטים, מאשר אנשים שעובדים שוב במכרות פחם או בעסקי הנפט. ופועלים כאלה ממש בתחילת השפל הכלכלי, הם הופכים להיות גיבורים אמריקאים. אם לפני זה אולי הם היו קצת נסתרים מהעין, זאת אומרת זו הייתה עבודה שמכבדת את בעליה, אבל הם לא היו גיבורי תרבות. גיבורי התרבות בשנות ה-20 היו הרוקפלרים, העשירים, האנשים, זה מה שאנשים חלמו להיות. אם אתה יודע, הספר המפורסם משנות ה-20 זה ה-Great Gatsby, גצבי הגדול של פיץ ג'רלד, והגיבור בו הוא מין עשיר כזה שלא ממש ברור איך הוא עשה את הכסף שלו. אבל ברגע שהשפל הגדול פוגע והרבה אנשים מאבדים את העבודה שלהם, אז באמת הפועל, גם המובטל, אבל גם זה עם העבודה, הופך להיות איזשהו סמל באמת של אמריקה, של הצרה של כולם. ואפילו אחד הלעיתים הגדולים מהתקופה הזאת של בינג קרוסבי, שנקרא Brother Can You Spare a Dime, הוא גם עושה את זה, הוא מביא את האדם הפשוט, את הפועל, למרכז הבמה כמין מייצג של החלום ושברו, של הגבר האמריקאי הנוכחי. ואני מניחה שהתמונה הזאת מתכתבת עם הסנטימנטים האלה. במילים אחרות, אני תוהה אם היו מנסים לצלם את אותה תמונה לפני שנת 29, לפני השפל הגדול.
מאז ועד היום, כבר 90 שנה, התמונה האיקונית הזאת מסמלת את החוסן והשאפתנות האמריקנים בתקופות קשות. במקביל להשלמת עבודות הבנייה, בנתה עיריית ניו יורק את החלק החדש של הרחוב ליד המתחם שנקרא רוקפלר פלאזה. בכתובת רוקפלר פלאזה 30, גורד השחקים נפתח ביולי 1933 כחלק המרכזי של מרכז רוקפלר. תאגיד הרדיו של אמריקה, RCA, היה הסוחר הראשון של הבניין שנודע מאז ועד 1988 כבניין RCA. מה קרה בשנת 88? השכירות עברה לחברת ג'נרל אלקטריק, וכך נקרא הבניין עד 2015. אז התחלפה החברה הסוחרת, והבניין הפך לבניין קומקאסט. במקום פועלים גם משרדיה של משפחת רוקפלר וגם אולפני NBC. בשל הכתובת שלו באנגלית, הבניין זכה לכינוי 30 רוק, 30 רוק. וכיוון שאולפני NBC שוכנים שם, זה גם היה שמו של הסיטקום של הרשת. פיתוח המתחם במרכז מנהטן הפך את רוקפלר לאחד מבעלי הנדלן הגדולים ביותר בעיר. לקראת סוף חייו הוא התפרסם בפילנטרופיה, הוא תרם למעלה מ-500 מיליון דולר למגוון רחב של מטרות שונות, כולל מוסדות חינוך. מה שלא ידוע בנוגע לתמונה הכל כך מפורסמת ההיא של 11 הפועלים, היא כי ככל הנראה הצלם שצילם את התמונה השתמש בזווית ממש טובה כדי להסתיר את העובדה שממש מתחת לקורה, הרבה לפני הרחוב שלמטה ומחוץ לפריים, יש מפלס יציב. וכרגיל, זה הרגע בפרק להזכיר לכם שיש לנו חידה עבורכם. בפרקים הקודמים נתנו לכם כמה רמזים, אז הנה עוד אחד. נסו לזהות את התמונה ההיסטורית המפורסמת הבאה. לאחר שירה בראשו של האדם שבתמונה, היורה פנה לעיתונאים שסביבו ואמר, אני חושב שבודה יסלח לי. שילחו אלינו את התשובות שלכם בתגובות לפוסטים של החידה ברשתות החברתיות, וכמובן שאם לא הצלחתם לנחש, אז תהיה לכם עוד הזדמנות, כי בפרק הבא אנחנו נשחרר עוד כמה רמזים. ועד כאן עושים מנהר להפעם. תודה לרוני רגב, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, תודה גם לצוות רשת עושים היסטוריה, לאפי בריק מנהל המחירות, אביב שם טוב מנהל ההפקה, דני תימור המנהל העסקי, ורן לוי העורך הראשי. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.